והיום אנחנו בעזרת השם נדבר על הנושא של עזרה בבית. הורים רבים מתלבטים, מה קרה לילדים? מדוע כשאני מבקש עזרה, הילדים לא ססים לעזור. בפרט כשאמא מבקשת מביתה הגדולה, שזה אתה בגרה, תעזרי לי פה, תעזרי לי שם, והילדים מחמיצים פנים, הילדה לא תמיד מעוניינת לעזור. זה מתחיל בעצם עוד בשלב לפני בכלל שהאימא מדברת, רק קוראים לילדה, בואי בבקשה לעזור. היא כאילו לא שומעת, פתאום סעיף אוזניים. ממתינים, היא קוראת לה פעם שנייה ופעם שלישית, עד שסוף סוף הילדה עונה. ואז היא אומרת, כן אימא, מה צריכה? בואי בבקשה, אני צריכה עזרה במשהו מסוים. עד שהילדה מגיעה, ככה הולכת פתאום, לאט, כמו איזה זקנה. ואז היא אומרת, אמא, כן, מה צריכה, אמא? אז אמא אומרת לה, תעזרי בבקשה אם את יכולה רק לטטות את הסלון. אוף, עוד פעם. נו, די, כמה? מה עשית עד עכשיו? לא עשית כלום. די, אין לי כוח. הזכינה ב-50 שנה. ועד שהיא רואה שאין לה ברירה, והיא חייבת ללכת לטטות, היא לוקחת את המטטה, והולכת לה ככה, עד שהיא מגיעה לסלון, ומתחילה ככה לטטות, לאט, לאט. והאימא לעתים ממהרת, ורואה את זה, ונו כבר תזוזי. ולילדה יש את כל הזמן שבעולם, ואימא לא מבינה מה קרה. ואם חס ושלום מישהו יעיז לעבור באותו מקום שבו היא מנקה, וואה, מה אתם עוברים פה? תסתלקו, שטח צבאי סגור, הכניסה לזרים אסורה, צריך מהר, שאף אחד לא יפריע. והכל ככה בצורה, ממש חוסר חשק מופגן. והאימא עיניה רואות וקלות, בפרט שהיא רואה את הבת של השכנים, איך שהיא עוזרת, וכל פעם שמבקשים היא עושה את זה בכיף, או כשמבקשים ממנה לרדת עם אחיה הקטנים למטה, הבת של השכנים יורדת בשמחה, כל פעם רואים אותה מוקפת בעוד איזה 2-3 אחים, לעומת ביתה היא, שעושה טובה עד שהיא זזה. למה זה עובד ככה? מה עומד מאחורי הדברים? כיצד נחנך את הילדים לעזרה בבית? אז ככלל ראשון, לפני שננתח מדוע זה קורה, חשוב להבין דבר אחד. כשילד נמצא בכזה מצב שהוא לא רוצה לעזור, אנחנו צריכים לעבוד על זה, ותכף נראה כיצד, אבל להבין דבר ראשון שלא צריכים ללחוץ יותר מדי. אם אנחנו נלחץ, איך אומר הרב דסלר, זה כמו קפיץ. קפיץ, כמה שלוחצים אותו יותר, הוא קופץ גבוה יותר מהר, יותר רחוק, יותר גבוה. הילדים גם כן, כאשר לוחצים אותם ולוחצים ולוחצים, לאחר מכן הם מתפוצצים. אז צריכים לדעת כיצד לעבוד איתם ומה עם הדרכים, ואת זה אנחנו רוצים ללמוד היום. ובכן, הסיבה הראשונה שילדים לא מעוניינים לעזור בבית, זה פשוט לילדים האלה חסרה איזו תחושת אחריות. בעיקר אני מדבר על נוער מתבגר. אין להם תחושת אחריות מספיקה. הבת של השכנים יש לה תחושת אחריות, היא מרגישה שהיא אחרית, היא חלק פה מהבית, היא צריכה לבצע מטלות, היא צריכה לבצע פעולות, כדי לעזור לבית להמשיך להתקדם ולסוע ולתרום את חלקה. הילדים שלא עוזרים, אלו ילדים שפשוט אין להם את המודעות ואת הרצון, זה נובע מחוסר האכפתיות מהבית. הילדה הזאת יכולה, הנערה הזו יכולה לחזור לבית, מבית הספר, ולהיכנס פנימה, לעבור, היא בכלל לא תראה שמונח איזה בגד על הרצפה. האמא מצפה שהיא תרים את זה, אבל היא בכלל לא רואה. היא עוברת ליד הרימת כלים, והיא בכלל לא שמה לב שיש כלים במטבח. היא פשוט נמצאת באיזה ענן אחר, באיזה עולם אחר. היא שקועה עם החברות, מה היה בבית הספר, היא שקועה עם השיעורים שלה, עם המבחנים, עם הטיולים, עם כל מה שקורה סביבה, והיא פשוט עוברת לה בבית, והיא יודעת שכעת צריכה להיכנס הביתה, היא צריכה לראות עכשיו את החדר שלה, להכין את השיעורים, להתכונן למבחנים, או לדבר בטלפון, וכדומה. כל מה שבדרך בכלל לא מעניין אותה, היא לא רואה את זה. היא יכולה להתקל באחד האחים הקטנים שלה, ובכלל לא להרגיש. ואז אמא צועקת לה, תגידי, ואת לא יכולה לבקש סליחה? מה קרה? היא בכלל לא מבינה מה קרה. כי נמצאים פשוט בענן אחר. ולכן אנחנו צריכים כאן לפתח לילדים את התחושה הזו של האחריות בבית. להרגיש שאני צריך, אני צריכה לראות מה שקורה פה. אני צריכה לעזור, אני צריכה להושיט יד. כיצד מפתחים את תחושת האחריות? אז יש פה למעשה דבר אחד עיקרי. להראות לילד שהוא חלק מהבית, שהוא חשוב לנו, ושיש לו תפקידים בכירים בבית. כיצד אנחנו מראים לילד שהוא חשוב לנו? אז דבר ראשון, יש בעיה לה, איך אמר לי איזה ילד פעם? הרכב של אבא שלי יותר חשוב לו ממני. הוא מרגיש שאת אבא מעניין הרכב, אבא צריך לדאוג שה-BMW שלו תהיה תמיד נקייה ויפה ומסודרת, ובכל מקום יראו ותראו איזה אור רכב ואיזה רכב יש לי. וכשהוא הולך לחברים, אז הוא מראה לכולם את הרכב, וכל הדיבורים נסובים סביב הרכב, בעוד שהילד עומד בצד ואומר, אלוואי והייתי מקבל את היחס שהחתיכת ברזל הזו מקבלת מאבא באותו רמה. הם מרגישים שאבא פשוט מכניס את ראשו ורובו למקומות אחרים ולא לילדים. אז הילדים עובדי יצות. אין לי את היחס. אז בראש ובראשונה, כשאנחנו נפתח את היחס כלפי הילדים, אנחנו נראה להם שהם קודמים לכל שאר הבלי העולם הזה הקיימים, הילד כבר מרגיש, אוקיי, אני שווה משהו. לאחר שפיתחנו לו את התחושה הזו, אנחנו צריכים לתת לו גם הרגשת אחריות. הרגשת אחריות תתבצע על ידי זה שאנחנו ניתן לילדים תפקידים חשובים בבית. בירושם של דברים. קודם כל, ישנם הרבה הורים שמפחדים לתת לילד אחריות כספית. מה, אני אתן לו כסף ביד? אני אשלח אותו לקנות עם כזה סכום? זה נראה לפעמים להורים שחבל שלא יאבד, שלא ייעלם. ילדים, זה עם אחראי, בפרט אם אנחנו מכירים את הילד. מי שמכיר אותו שהוא שלומפר, אז זה קצת יותר בעיה. אבל אם אני יודע שהילד הוא אחראי, אני צריך לסמוך עליו ולתת לו. ולתת לו את ההרגשה הזו. הוא מרגיש מאוד בוגר ומאוד אחרי. אני זוכר, כשאני הייתי נער, אז באחד הפעמים אבא שלי שלח אותי לפרוט דולרים. אז הוא נתן לי, הלכתי ככה בכיס של החליפה, בתוך הכיס עם 10,000 דולר. זה הפעם ראשונה שהחזקתי חבילה כזו של דולרים. ואני הולך ברחוב באיזו הרגשה של... רגע, תשמע, זה אחריות. זה אחריות ללכת עם כזה סכום. אם אנשים יודעים מה יש לי בכיס, זה ממש מפחיד. וזה נתן איזו הרגשה של ביטחון, כאילו בוטחים בי, מרגישים, הנה, אני מאמין לך. יש לך את האחריות הזו. זה נותן לילד תחושת אחריות. לעתים אפשר לתת לו תחושת אחריות לגבי ההחלטות על האחים הקטנים. אתה יודע, יש לנו אח קטן, דבר איתו. מה אתה אומר, ככה או ככה, או לך תיקח אותו ולך תביא, בדברים שהילד אוהב לעשות, אבל הם משתייכים לסוג התפקידים שהם נושאים בחובם אחריות. הילד מרגיש שהוא גדול, הילד מרגיש שאנחנו בוטחים בו, ואפשר בצורה כזו לטפח את התחושה. לאחר מכן, לאחר שקנינו את הילד והוא מרגיש גדול ובוגר, אנחנו כבר יכולים להמשיך ולהסביר לו שילד בוגר, הוא גם שם לב מה שקורה מהצדדים, מה שקורה מסביב. הוא שם לב גם אם צריכים עזרה פה ושם, ולא כל דבר צריך לבקש ממך. תנסה גם לעזור מעצמך. כשילד בא ועוזר מעצמו, אוהו, אז תפקידנו לבוא ולשבח אותו ולהראות לו, הנה, כל הכבוד על מה שעשית. הילד לומד לקנות לעצמו את התחושה הזו. זה הנקודה הראשונה שבעתיה ילדים או ילדות לא עוזרים. פשוט חוסר תחושת אחריות. ישנה נקודה נוספת. לעתים ילדים לא עוזרים מסיבה שבעצם אנחנו ההורים אשמים. יש לילדים לפעמים טראומה מלעזור. למה? יש להם טראומה למשל מניקיון. בואו ניקח לדוגמה ערב שבת. יום שישי, האמא מנקה את הבית, היא צריכה, ישנם המון מטלות לנקות, לסדר, לבשל, לקפל כביסה, לשטוף את הבית, לקלח את הילדים הקטנים, או לגהץ בגדים, וכו'. ישנם, האמא פשוט עמוסה לעייפה במטלות ועבודות. לעתים כששבת עומדת להיכנס, כבר נשארים עדיין איזה שהם דברים, ומתחיל איזה מתח או לחץ מסוים, נו, להספיק את זה ולהספיק פה ולעשות שם ולהספיק כאן, ולילדים מתקשר הניקיון עם לחץ. הנה, עכשיו היא מתחילה לשטוף את הרצפה, וזה בדיוק רבע שעה לפני שבת או חצי שעה, וכבר צריך שכל הילדים יהיו באיזה חדר או יהיו על המיטות ולא יזוזו, ואם המהר, נו, ותזוז אתה ויש לי להספיק פה ולהספיק שם. הלחץ הזה מקנה לילדים את הקשר בין ניקיון לבין לחץ. אז כשהאימא קוראת לילדה ואומרת לה, בואי בבקשה, תעזרי לי לנקות, בתת המודע עובר דבר אחד, לחץ. לחץ. אם עובר לחץ בראש, אז אוף, מה לי ולצרה הזו? אז היא פתאום לא תשמע שקוראים לה. היא גם אם היא תשמע, היא תעשה את זה בכזה לאט, כמעט, מה אני צריכה את החיים האלה? מה אני צריכה את זה? לחץ. הפתרון לכך זה פשוט מאוד. אנחנו כהורים, זה לא פשוט להגיד, אבל לבצע זה צריך עבודה. לדאוג לכך, בראש ובראשונה, להוריד את הלחץ. כלומר, כשאנחנו מבצעים את זה, להראות להם שזה לא לחוץ, אבל כשאנחנו מבקשים מהם עזרה, להוכיח להם שהעזרה הזו לא כרוכה בלחץ. לדוגמה, אנחנו נמצאים שעה לפני שבת, והאמא רוצה להספיק דברים. היא מעוניינת שבת אחת תטטה את הסלון. הבת השנייה תשים, תוריד את הכביסה מהחבל. והבת השלישית, בוא נגיד, תכניס את אותה כביסה המקופלת לארונות. ברגע שהיא תקרא להם, ישר תיווצר התנגדות. השיטה הפשוטה והיעילה ביותר, היא פשוט לשבת ולקרוא לשלושת הבנות החמודות, לבוא בקשה לשולחן. כל אחת מוזמנת לשתות כוס שתייה, להראות להם פתאום, כאילו השעון נצר, יש לאמא הרבה זמן. יושבים דקה, שותים, ואז אומרת לאמא, בנות יקרות, אני מעוניינת לבקש מכם עזרה כעת. אבל כל אחת יש לה תפקיד מוגדר. כלומר, את שצריכה לטטות את הסלון, אני מבקשת ממך עזרה למשך 5 דקות. לטטות את הסלון לוקח 5 דקות, זה מה שאני מבקשת ממך. את שצריכה להוריד את הכביסה, אז להוריד כביסה מסקר שערכתי בפעמים הקודמות, עולה שזה לא לוקח יותר מ6-7 דקות. עם החבל עמוס בכביסה. אז זה התפקיד שלך, ואת לסדר בארונות, גם כן בין 3-4 דקות, וזה הזמן שאני מבקשת עזרה. הבנות יודעות שזה לא כזה מפחיד, אין להם לחץ, הזמן עומד לפניהן, וכך הן תעזורנה בשיא השמחה ובקלות. הם ירגישו שבעצם המטלה היא לא כזו מפחידה. יצרנו להם תחושה טובה. אגב, ההצעה הזאת אני הייתי מאוד ממליץ לכם גם לעשות אותה לפני פסח. לפני פסח, כשצריכים לסדר ולנקות את כל הבית, אז ההורים מבקשים מהילד פה וילד שם, ולא תמיד הילדים מעוניינים לעזור. אז הנה לנו שיטה. בואו נכין, כרטסת, עם כל המטלות שהילדים יהיו אמורים לעשות במשך כל השבוע. כל השבוע. צריכים לנקות את החדר הזה, את המדף ההוא, לנקות פה, לסדר שם, לעזור בניקיון פה, ממש כל פעולה ופעולה בתוך, בכרטיס מסוים. ולהגיד לכל הילדים, ילדים אתם רואים, כאשר למטה בכל פעולה, יש את הזמן, כמה זה פחות או יותר לוקח. הזמן משוער. ילדים, יש לנו פה טבלה על הקיר, יש לנו פה כרטיסים, כל אחד מוזמן לקחת כרטיס ולבצע. כאשר הילדים רואים את זה מול העיניים, סך הכל מטלה אחת, הוא יודע שהוא לא צריך עכשיו לסדר את כל החדר שלו, כלומר, לסדר את המיטה, להזיז אותה ולנקות מאחורה, לסדר את הספרייה, את הכוננית, להוציא את הספרים, לסדר את הילקוט ולנקות. אין לו מיליון דברים, יש לו דבר אחד. וזה לוקח 4 דקות, 7 דקות, 10 דקות, יש זמן משוער. הוא לוקח כרטיס אחד, לבצע את זה, זה כלום. הוא לוקח ומבצע, שמים על זה מדבקה, בוצע. תולים בחזרה. יופי. הילד רואה מול העיניים, השד לא כזה מפחיד. יש זמן מוגדר, זה קל, הנה ביצעתי את זה, וביצעתי את זה, ואת זה, ואת זה. וכל מטלה רואים מה שבוצע, וזה ממשיך ומעודד הלאה לבצע את יתר הדברים. אם כן, זוהי השיטה כאשר אנחנו נתקלים בטראומה שיש לילדים. ישנה סיבה שלישית שבעטייה ילדים לא עוזרים. הם רוצים לעזור, אבל נמשכים עדיין למשחקים. תן לי עכשיו לשחק באמצע, באמצע המשחק, בדיוק באמצע הקטע הכי יפה במשחק, אתם עוצרים אותי. כשילד לא יתבגר, הפתרון הזה זה פשוט להמתין שהוא יתבגר. אין פתרון קסמים. אבל לילדים קטנים, עד שלאט לאט מפתחים את התחושות, זה עניין של זמן, אין לנו הרבה מה לעשות. אבל ישנה בעיית הבעיות בנושא הזה של העזרה, ופה אנחנו חייבים לתת את דעתנו על כך. יש שתם ילדים שבעצם לא מעוניינים בכלל לעזור, אבל אומרים להורים, כן, אני רוצה לעזור. שאלת אותה, רוצה? כן, כן, בטח שאני רוצה לעזור. ובלב שלו, טוב, אני כבר יעזור בצורה כזו שתוציא להם תמיץ וכבר לא יבקשו ממני. איך פעם שמעתי שאחד הרבנים שבא ודיבר בפני בנות העומדות תרום נישואיהן, אמר להם בצחוק. אמר להם, אתן יודעות, הרבה פעמים הבעלים בבית שוטפים כלים, רוצים כאילו לעזור לאישה. אבל בדיוק באמצע שהם שוטפים כלים, הכוס נופלת ונשברת. וצלחת נופלת ונשברת. ואז ברגע שזה קורה, האישה ישר קופצת, לא, מה אתה עושה? אוי ובוי, טוב, טוב, זה לא לגברים, עזוב, עזוב, לך, אני אסתדר לבד. אמר אותו רב, אתם יודעים, אתם יודעות, זה טכניקה של כל הגברים. הם יודעים שהאישה ישר תקפוץ ותפתור אותה מזה. זה בכוונה שוברים. אבל אל תדאגו, תנו לו, ישבור כוס ועוד כוס ועוד כוס. זה יחב לו בסוף בכיס, הוא יפסיק עם זה. אז כמובן זה נאמר בצחוק, אבל הילדים הרבה פעמים מנסים לבצע את זה. הם אומרים להורים, כן, אנחנו מעוניינים לעזור, בעוד שהם באמת לא רוצים, ועושים את זה בעצלתיים, כדי שההורים, איך הוא נאמר, ירדו מהם, יעזבו אותם. אז פה צריכים, אני רוצה להגעת בנקודה מאוד רגישה. זה הנקודה הזו של השקר. יש ילדים שמטבעם, כותב החזון איש, נמשכים אל השקר ומשתעשעים בו שעשועי ילדות. כלומר, הילדים מתחלקים לשני קבוצות. ישנה קבוצה של ילדים שהם יותר אמיתיים, וישנם ילדים שנמשכים אל השקר. יש להם איזה רצון פנימי לשקר. פה אנחנו חייבים לשים לב, אם אנחנו זיהינו את התחושה, את התכונה הזו אצל הילדים, אנחנו חייבים ממש לחתוך את זה בעודו באיבו. אנחנו חייבים בהקדם, באפשרות הראשונה, פשוט לגמור עם זה סיפור. מדוע? השלה הקדוש, בעל ספר שני לוחות הברית, כותב שאבא שיצליח לחנך את בניו לא לשקר, מובטח לו שיצליח בכל חינוך ילדיו. והסיבה היא פשוטה. הסיבה היא פשוטה. הילד, כשיבוא לעשות מעשה רע, הוא יודע הרי שהוא לא ישקר לאבא שלו, אם אבא ישאל מי עשה את זה. הרי החלטנו שהוא לא משקר, אז הוא לא יעשה את זה, כי הוא יצטרך להודות על האמת. מספר השלה הקדוש, פגשתי יהודי, חסיד וצדיק וקדוש, שמימיו לא הוציא שקר מפיו. הוא נזהר בעד כל הון שבעולם לא לשקר. ושאלתיו, כיצד הגעת לדרגה כזו? אמר לי אותו חסיד, אמר לי אותו צדיק, כל זה בזכות אבא שלי. אצלנו האבא היה מייקר מאוד את מעלת האמת ומבזה מאוד את דוברי השקר. עד כדי כך סיפר אותו חסיד, שכשילד היה משקר, האבא היה מכביד עליו בעונשים כבדים ביותר, ולעומת זאת, ילד שהיה דובר אמת, אפילו בפרט שקשה, האבא היה נותן לו פרסים גדולים מאוד. כשילד היה עושה מעשה רע, רע, ואבא היה שואל, מי עשה את המעשה הזה? הילדים בדרך כלל לא רוצים לענות. אומר האבא, מי שיודע על האמת, אני לא אעשה לו כלום. אם אתה יודע על האמת, אני לא אעשה לך כלום. אבל אוי ואבוי, אם אתה לא תודה ואני אתפוס אותך על שקר. הילד היה אומר, רגע, אז כדאי להודות. היה כדאי להודות. הוא יודע על מעשה רע, והוא לא יפחד, כי הוא יודע שאביו לא יעשה לו כלום על עצם זה שהוא דיבר אמת. כן, אני עשיתי את זה. אני עשיתי. האבא ייקח וישבח אותו. כל הכבוד לך שיש לך את האומץ להודות על האמת. יש לך את התעצומות הנפש הללו. לבוא ולהגיד, כן, זה אני, ולא לחשוש. אז נכון, בטווח הקצר הפסדנו. הילדים מרגישים, טוב, גם אני אעשה משהו, אז לא נורא, כי אני יודע על האמת. אבל בטווח הארוך, הרווחנו לאין תכלית. הרווחנו שהילד יהיה דובר אמת, וכשהוא יקנה בתוך נפשו את מידת האמת, אזי גם כשנשאל אותו איך זה וכיצד עשית ולמה עשית, הוא רק יספר את כל האמת. במצב כזו, הוא פשוט לא יתכחש להורים. כל מה שנשאל אותו הוא יגיד את האמת. וממילא הוא גם ימנע מכל מיני מעשים שונים כאלו ואחרים, ואז בעזרת השם אנחנו יודעים שהוא נמצא על דרך המלך. פה, לפני שאני אומר לכם מה הרמב״ם כותב, אני רק רוצה להגיד לכם שפעם היה זה ילד קטנצ'יק. תראו מה זה תפיסה של ילדים. פעם שתפסו אותו על שקר, והוא אמר, טוב, אני יודע, אתם תגידו ישר שאני משקר. כי ילדים קטנים תמיד משקרים, אבל הגדולים הם רק טועים, הם מתבלבלים. הם לא משקחים. ילדים פשוט רואים. אתה שואל את האבא, למה אתה ככה, עד קטן תופס את האבא שלו, את ההורים, על מי, משהו לא אמיתי? לא, טעיתי, התבלבלתי. כאילו, לנו זה מותר. וילדים קוטים את זה בדיוק. לילדים קטנים, אצל ילדים קטנים זה שקר, אצל גדולים, זה רק טעות. וכעת, אני רוצה לומר לכם מה הרמב״ם כותב, כיצד לעודד את הילדים לעזרה בבית. הרמב״ם כותב כך. כתוב במשנה במסכת אבות, הכל לפי רוב המעשה. שואל הרמב״ם, מה כדאי לי? ישנם שתי אפשרויות. יש לי כעת 1,000 שקל שאני רוצה לתת צדקה. האם כדאי לבוא לתת לעני אחד את כל 1,000 השקלים, או לקחת שקל שקל ולתת ל1,000 עניים? האם 1,000 עניים אחד אחד, או לעני אחד 1,000 שקל? מה כדאי? אומר הרמב״ם, עדיף לפרוט לשקלים ולתת שקל, שקל, שקל. והסיבה היא פשוטה, אומר הרמב״ם. כל פעם שאדם עושה מצווה, הוא מכניע את היצר הרע בפנים. יש מלחמה הרי פנימית לאדם בין היצר הטוב לרע. לעשות או לא לעשות. עשית מצווה, הכנעת את היצר הטוב. כשאני נותן 1,000 שקל, נכון שזה באמת נתינה גדולה, וזה מעשה גדול ואצילי, אבל כדי להכניע את היצר, הכנעתי פעם אחת בלבד. כשאני נותן שקל, 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 1,000 פעמים, אני מכניע את היצר שבפנים 1,000 פעמים. התוצאה, ההשפעה על הנפש, היא תהיה 1,000 פעמים לעומת פעם אחת. עדיף 1,000 פעמים קטנות מאשר פעם אחת גדולה. עדיף להכניע את היצר הרע. כך כותב הרמב״ם. לכן, כשאנחנו ניישם את זה לנושא שלנו, אנחנו מעוניינים כעת להרגיל את הילדים לעזרה. במקום לבוא לילד ולהגיד לו, תעשה ותעזור ותעזור, בואו נתפוס בדברים קטנים. תעזור רק משהו קטנטן פה, ומשהו קטנטן שם, ועוד משהו קטנטן פה ושם ופה ושם. הדברים הקטנים, ההכנעה של היצר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תרגיל אותם לעזרה ועוד עזרה ועוד עזרה, כך שבעזרת השם, לאט לאט, אנחנו נוכל לראות את ילדינו, שהם גדלים כאהבת נפשנו, ובאמת עוזרים בבית מתוך לב אוהב ושמח. תודה רבה לכם.